תלמידי רבי עקיבא מסופר שהם מתו בין פסח לחג השבועות, שהייתה בהם מגפה. יש דעות בחז"ל שהם היו, המגפה הייתה שהם היו לוחמים אצל בר כוכבא. בכל אופן, הסיבה הרוחנית, בין שזה היה אצל בר כוכבא או בין שזה היה מגפה מבחינת בריאות, אומרים חז"ל, מפני שלא נהגו כבוד זה בזה. וזה לכאורה תמוע, אותו רבי עקיבא הגדול שמלמד ואהבת לרעך כמוך. אפשר לומר שיש לעשות הבחנה בין אהבה לכבוד. אני יכול לפעמים לאהוב מישהו ולא לכבד אותו. בשביל זה אנחנו צריכים לנסות להגדיר מה זה לכבד. לכבד זה לאפשר לזולת לגלות את מהותו הייחודית. אז בעצם ברובד מסוים כל פעולה של כבוד זה אומר שאני מפנה מקום ומאפשר לעומד מולי לגלות את ייחודיותו. אנחנו מכירים, יש כבוד לאדם מבוגר, יש כבוד להורים, יש כבוד לבן או בת זוג. כל פעולה של כבוד זה אני לומד איך לפנות מקום בשביל שהזולת יגלה את מהותו. והפלא הוא שאם אהבה זה פעולות אקטיביות של נתינה למען הזולת, אז הכבוד זה דברים מהם אני נמנע בשביל לתת למהותו להתגלות. הרבה פעמים דווקא בין תלמידי חכמים או בין אנשים דעתניים יכולים מאוד לבטא את עניין האהבה מאחד לשני, אבל דווקא לכבד את הדעה של הזולת, לחשוב שגם לזולת יש מקום, זה צריך מודעות מתקדמת. למרות שאני לא חושב כמותו, לדעת שיש לו את המקום המיוחד שלו. וחז"ל אפילו יחשיבו את הכבוד יותר מאשר את האהבה. למשל בזוגיות דיברו על שאדם יאהב את אשתו כגופו, הוא יכבדה יותר מגופו. אז לאהוב זה כביכול, גם אם אנחנו לא יורדים לעומק העניין, לאהוב זה כמו גופו, כמו שהוא יודע על עצמו. אבל לכבד זה משהו מעבר. סיפר לי חבר שהוא הגיע לאיזה מקום והוא רצה למסור שם שיעור או ללמד משהו, והיה שם עוד מישהו מבני המקום שגם הוא היה לו מה להגיד. זה הרבה פעמים שכמה אנשים שיש להם, כל אחד יש לו מה לתת, נפגשים ביחד, לפעמים זה תחושה של קיבוץ. זה או קיבוץ או קיבוץ. אז אותו בחור נוסף שהיה שם אמר לו, פסוק מתהילים, יחד ערים ירננו. אר הוא אינדיבידואליסט, זה המושג של אר, כי הוא יש לו את הצורה הטופוגרפית שלו שהיא לא צמודה לערים אחרים, אחרת זה לא אר. זאת אומרת, בעמק יכול להיות חלקות רצופות צמודות זה לזו, אבל אר, בעצם הכינוי אר, הוא אינדיבידואליסט. אז דוד אומר, יחד ערים ירננו. זאת שדווקא הערים הם יכולים לרנן הקדוש ברוך הוא ביחד ולראות איזושהי הרמוניה ביניהם. הרמוניה זה לא אחידות. אחדות זה לא אחידות, אלא כל אחד לומד להכיר את הנקודה הטובה של הזולת, איך היא מצטרפת שם לה ביחד. אז הוא סיפר לי שזה מאוד שימח אותו, המשפט הזה, עשה לו סדר בראש. יחד הרים ירננו. כי כל אחד מאיתנו הרבה פעמים, לפעמים מתקשה לתת את הנקודה הזו של לכבד את הזולת, לכבד את הדעות שלו, לכבד את צורת ההסתכלות שלו, לכבד את המבט שלו. אז לראות את זה, יחד הרים ירננו. אם אני מזכיר את העניין של כבוד, יש משנה בפרקי אבות שמדברת על ארבע התכונות של האדם המוצלח, שזה חכם, גיבור, עשיר ומכובד. זה הכל, חוץ מזה לא צריך משהו נוסף. חכם, גיבור, עשיר ומכובד. זה הכל מופיע במשנה אחת בפרקי אבות, כמדומני שאומר את זה בן זומא. מה זה חכם? איזה הוא חכם? אז הרואה את הנולד זה גם ציטוט בפרקי אבות. במשנה הזו מופיע איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי. זה עצמו כבר מעיד על חוכמה, שאני מבין שמכל אחד יש לי מה ללמוד. דיברנו באחד השיעורים לפני מספר שבועות שלכל אדם יש לו ארבע מורים. יש את המורים שלו, מה שאנחנו באמת קוראים מורים. יש את התלמידים שלו. יש כל אדם שהוא פוגש. ויש מה שנשמתו מלמדת אותו. יכול להיות גם מלאכים, אבל לצורך העניין, ההיבט הרוחני, אנחנו קוראים לזה נשמתו. נשמת אדם תלמדנו. אז מה שהמורים מלמדים אותו, זה יכול להיות גם מורים, הכוונה היא מישהו מעליו. מה שהתלמידים מלמדים אותו, זה יכול להיות גם ילדיו, הכוונה היא אלו שמתחתיו. מה שהוא לומד מכל אדם, זה אלו שהם לצידיו, זאת אומרת, אנשים שהם שווים לו. יש גם את הנקודה הכי פנימית, שזה להקשיב לנשמה. עכשיו, הרעיון הזה הוא מסודר לפי נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. רבותינו המקובלים אומרים שלכל אחד ישנם חמישה רבדים של האישיות הרוחנית שלו. הרובד הכי חיצוני, או שאנחנו הכי בקשר איתו, נקרא נפש. אחרי זה רובד פנימי יותר נקרא רוח, עוד יותר פנימה זה נשמה. ואחרי זה יש עוד שני רבדים שנקראים חיה ויחידה, שזה רוב בני אדם אין להם גישה לרבדים הללו, הם קשורים בהתפתחות מאוד עמוקה. רוב בני אדם הם בדרגת נפש. המימד הרוחני שלהם זה הדרגה הכי חיצונית של הפנימיות. בכל דבר יש פנימיות וחיצוניות. אז גם בחיצוניות יכולה להיות חיצוניות של החיצוניות והפנימיות של החיצוניות. ובפנימיות יכולה להיות החיצוניות של הפנימיות והפנימיות של הפנימיות. אז המדרגה החיצונית של הפנימיות זה דרגת נפש. אז חמשת המדרגות הללו הן נקראות נרן חי, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אז מה שאדם לומד מהמורים שלו זה דרגת נפש. מה שהוא לומד מהתלמידים שלו זה דרגת רוח. מה שהוא לומד מכל אדם שהוא פוגש זה דרגת נשמה. ומה שהוא לומד מנשמתו שלו זה כבר חיה, זה המדרגה הכי גבוהה. ויש מי שמסדר את זה הפוך, שמה שבן אדם לומד מעצמו זה דרגת נפש, זה הדרגה הכי חיצונית. ומה שהוא לומד מהמורים שלו זה נשמה. אבל באמת אין בזה סתירה. נכון, החמישי, אני תוך כדי שמתי לב שזה רק ארבע, אולי זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אני לא זוכר את זה, אני זוכר איפה קראתי את זה. קראתי את זה מיהודי שקוראים לו רבי דניאל עמוס. רב מבאר שבע שכתב על זה מאמר על חמשת המורים שיש לאדם. אז באמת תוך כדי אמירת הדברים שמתי לב שהם רק ארבעה. אז בכל אופן, על מה שכן אני רוצה לומר, גם אם הטקסט לא מול עיניי, שהוא מציע שם את שתי אפשרויות. שאו שהדרגה הכי פנימית זה ללמוד מהנשמה שלי, או שהמדרגה הכי פנימית זה ללמוד ממורה גדול. ובאמת אין סתירה בין הדברים, כי בן אדם שלומד להקשיב למורה, לחברים, לתלמידים, ידע להקשיב לנשמתו. בן אדם שיודע להקשיב לנשמתו יוכל להעריך גם כן, כמו שנשמתו מלמדתו, יוכל להעריך את דבריהם של המורים, של החברים ושל התלמידים. יש מי שהקשר עם עצמו זה רק תוצאה של תהליך שבסופו הוא לומד לתת אמון לקריאה הפנימית שלו, ויש מי שזה תהליך די ראשוני. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך אנשים, דרך הכתובים ודרך המחשבות שעולות לנו. בליקוטי מוהר"ן נ"ד אומר רבי נחמן שבכל יום ויום הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, כביכול את האינסופיות שלו, וכל יום ויום יש בו מחשבה, דיבור ומעשה. הקדוש ברוך הוא מצמצם מלכותו מאין סוף עד אין תכלית, עד נקודת המרכז שעולם הגשמי שעומד עליו. הוא מזמין לו, לכל אדם, מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום, לפי האדם ולפי המקום. הוא מלביש לו בזאת המחשבה, דיבור ומעשה שמזמין לו, רמזים כדי לקרבו לעבודתו. וכן צריך להעמיק מחשבתו בזה ולהגדיל בינתו ולהבין מהו הרמיזות בפרטיות שמלובש בזאת המחשבה, דיבור ומעשה של זה היום שהזמין לו השם יתברך. אז שימו לב שהרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לי, לכם, לכל אחד, לקרב אותנו, הם קודם כל הם באים במחשבה, דיבור או מעשה. זה לא חייב להיות בכולם, אבל זה או מחשבות שעולות לי, או דיבור, או מעשה. וגם הרמזים הללו זה לפי המקום, לפי היום, לפי האדם, לפי היום, ולפי האדם ולפי המקום. מה שמשפיע זה התאריך, האדם והמקום שבו הוא נמצא. כל מקום מסוגל לגילוי ולימוד אחר. רק פרט אחד מאוד חשוב למי שרוצה להאזין לרמזים הללו, הרמזים הללו הם תמיד חיוביים. הם תמיד באים להראות לי כמה אני אהוב ורצוי, או מה עליי לשפר. מי שמפרש אותם על דרך השלילה, או שהרמזים האלו הם לא לטובתו, זה הפך המכוון, הפך ה... יש לי חבר שכל הזמן בתחושת דחייה, והוא אמר לי שהוא מפרש את המילים שיביתי השם לנגדי תמיד, שהקדוש ברוך הוא תמיד נגדי. לא רק אלו שקשה להם איתם הם נגדי, גם הקדוש ברוך הוא נגדי. פה רבי נחמן קורא לזה, אומר, כדי לקרבו. כדי לקרבו. לקרבו זה אומר לצמצם את הפער. לקרבו זה אומר לצמצם את המרחק. ועצם המחשבה היצירתית שיש לי, הרי אני יכול לפגוש כל מיני התרחשויות. יש התרחשויות שבהן קל לי לפרש את זה ולומר איך זה רמז אלוקי שבא להעלות חיוך על פניי. בא לעודד אותי בעשייתי ובהליכותיי. ויש פעמים שאני צריך יצירתיות. רק היצירתיות היא מותנית בזה איך אני מזין את ה-GPS, איך אני נותן לו את הכתובת. מה זה הכתובת? שהתוצאה צריכה להיות חיובית. זאת אומרת, לפרט, עכשיו בשם היצירתיות, אני יכול להעלות כל רעיון שעניינו לפרש את ההתרחשות שהיא באה לאיטיביטי. אתן לכם דוגמה למשל. רבי נחן, אם בן אדם רוצה לעשות איזושהי פעולה חיובית והיא נמנעת ממנו, אז לכאורה הוא יכול לפרש את זה שזה נמנע ממנו כמשהו שנגדו, שלא לטובתו. אז הוא אומר, תדע לך שבכל דבר יש חשק, חושק ונחשק. אומר, כמה עכשיו בשביל להביא אור לעולם על ידי, זאת אומרת, כל אחד מאיתנו אם רוצה להוריד אור לעולם ולעשות טוב, הטוב הזה לא מתגלה בקלות. צריך להפעיל כלי רוחני שנקרא חשק. פשוט חשק, כך אומר רבי נחמן מתורה סמכבב. אם בן אדם רואה שהדבר נמנע ממנו, הדבר שהוא מעוין ממנו, אומר, כל המטרה שזה נמנע ממנו, זה על מנת שיגביר את החשק. כי החשק זה כביכול הכלי שדרכו יכול להופיע האור של אותו דבר. זאת אומרת שיש לנו פה הזדמנות, כי אם נקבל את הדבר בלי החשק, כביכול אין לו את הקיום, אין לו את כל התנאים בשביל שהדבר הזה באמת יתקיים ויופיע בעולם. הוא אומר, ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינים לו. אומר, כשאדם רוצה לעשות דבר גדול, אזי מזמינים לו מניעה, וזאת המניעה היא בשביל החשק. זאת אומרת שהוא חושב שזה נועד למנוע אותו, אבל החוקיות הרוחנית מספרת שהמניעה זה בשביל שיצא ממנו משהו בשל יותר וחזק יותר, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר. זה לא סתם חשק, חשק יותר לעשות אותו הדבר. הרבה פעמים כשמשהו נמנע מאיתנו, אנחנו טוב, אז לא צריך. מכירים משפט כזה? זה לא מתאים. יש פעמים ש... לפעמים בן אדם מזהה דברים שהם לא עבורו. לפעמים העניין הזה כדי שיהיה לו, אומר כגון, נכון, כמו למשל כשמראים לקטן דבר נחמד לו ותקף ומיד חוטפים ממנו, מחביאים ממנו, אזי הוא רודף מאוד אחר האדם ומבקש וחושק מאוד לאותו הדבר. נמצא שעיקר החשק נעשה על ידי שחטפו ממנו והחביאו את הדבר. כמו כן מונים את האדם במניעות מהדבר הצריך לו, כדי שעל ידי זה יהיה לו חשק יותר. תמיד מה? שיהיה לו חשק יותר? נכון. אז הוא אומר, קודם כל זה בדברים שהם לא קשורים באדם אחר. זאת אומרת, למשל, בענייני זוגיות לא בהכרח זה עובד התיאוריה הזאת. זאת אומרת ש... כי... עיקר זה העניין אם זה, בן אדם רוצה לעשות דבר שבאמת קשור להתפתחותו הרוחנית ויש מניעות של ממון, או שזה לא מסתדר וכל מיני דברים טכניים. אז נותנים לו את זה בשביל שיחשוק ויוציא את הדבר לפועל. גם בעניין דברים שקשורים לפעמים בצער גדול שיש לבן אדם, או בדבר שהוא מאוד רוצה שישתנה לטובה, זה שמעתי פעם בשם הרב ארוש, בשם רבי נתן. לפני זה אני אקדים איזשהו רקע. לפני כ-200 שנה או פחות היה את הגזירה של הקנטוניסטים, שהשלטון הרוסי היה חוטף את ילדי ישראל ולוקח אותם בכוח לצבא הצער. הם היו משרתים בכפייה 25 שנה עד שהם השתחררו. בגיל צעיר לקחו אותם, ובמשך הזמן גם התבילו אותם לנצרות, וזה היה ממש אחת התקופות הטרגיות בעם ישראל. אז הייתה אישה אחת, אלמנה, שהיה לה בן יחיד, וחטפו את הילד שלה. והיא, זה כל כך כאב לה, שנכנסה לבית הכנסת, פתחה את ארון הקודש, וזעקה במר ליבה זעקות נוראיות, עד שנפחה את נשמתה. אז אמר רבי נתן שלא טוב היא עשתה. עכשיו, שהוא אמר את זה, זה בשביל שיצא לימוד ולא ביקורת על אותה גברת אומללה, אלא יותר בשביל, כפי שאמרתי, שיצא מזה לימוד. הוא אמר, מה יועילה מהצער האינסופי שלה, שגם עכשיו אם ישחררו את בנה, לא, אין לו כבר אימא. אמר, אם היא הייתה כל יום, חצי שעה עכשיו, מי היום מקדישה להתפלל על בנה? חצי שעה זה המון זמן, זה מעט זמן. זה מעט זמן מול להיות כל היום בצער. וזה המון זמן, כשבאמת אנחנו רוצים להקדיש זמן למשהו, כל יום חצי שעה זה ממש זמן, מנה נכבדה. אז ככה רבי נתן אמר, שאם יש לבן אדם דבר שמעיק עליו בחיים, ואיך אפשר לדעת שהוא מעיק עליו בחיים, שהוא לוקח לו את מיטב שעותיו, מיטב הזמן הפנוי שלו, אז שיקדיש חצי שעה לבקש על העניין הזה, להשיח את צערו, לחוב, לתת תשומת לב לכאב והבקשה על תיקונו. זוהי עמידה. בכל אופן, אז הזכרתי דוגמה לכך, למה הזכרתי את העניין של החשק. שלפעמים בן אדם רואה שמשהו לא מסתדר, זה בשביל שירצה יותר, זה רק דוגמה אחת. רק הרעיון הזה שאומר שבכל יום הקדוש ברוך הוא מזמין לכל אחד מאיתנו מחשבה, דיבור ומעשה, לפי היום, לפי האדם ולפי המקום. זה אומר שזה כלים לפענח את הרמזים, לראות מה אומר לי היום. היום זה יכול להיות מה אומר לי התאריך, מה זה אומר לי בספירת העומר, מה זה אומר לי מבחינת הגיל שלי. הכוונה היא מימד התאריך, מימד הזמן. מה אומר לי היום? מה אומר לי המקום שבו מתרחש אותו דבר שאני מנסה למצוא ברמז? וגם איפה אני? להקשיב לתחושותיי. רק הצירוף הזה הוא עצמו הצירוף של שלושת המימדים ביחד. גם אם מישהו אמר לי דבר מה, לא ישר לפענח את זה, משהו הכוונה היא שטלטל אותי או שירשים אותי או שנגע בי, פה זה התנועה ככה, זה קשור לפה, אלא לראות, לצרף לזה את היום, זאת אומרת, לראות איזה תובנות מהירות קשורות ליום, כנאי למימד הזמן, ואת המקום. ואז אני כבר מתקרב להבין במשהו את אותו העניין. ואני לא אמור להעמיק בזה יותר מדי, כי אחרי זה רבי נחמן גם אומר, לא להפריז בדברים הללו. זו תנועה מהירה. נמצא בין נקודה, כי אחרת אפשר מכל מספר מכונית שלפניי התחיל לחשב גימטריאות. אם כי אני לעצמי פעם עשיתי משחק הזה בפקקים, שאמרתי שכל רכב שעומד לפניי אני אנסה לחשב את המספרים בזה ולראות משהו אסוציאטיבית שעולה על כל ספרה, לאו דווקא כל הרצף של המספרים. יש מספר 26, זה שם הוויה, זה פעמיים אהבה. אבל רק מי שלוקח את זה בקטע של משחק, משחק זה בלשון שחוק, כי אם נכנסים לזה בכובד, אלא ירחמו. זה לא רק זה, אז בן אדם יכול להתמכר לפקקים, או לא יודע, לא לצאת מהחנייה בכלל, לא. תמיד שזה יהיה קליל, מהיר, וגם יש דבר מעניין, שבדרך כלל בן אדם רמזים, בכלל מה שקורה לנו, הנטייה של הבן אדם זה לפרש את זה קודם כל דרך השלילה. בעצם זה שאומרים לבן אדם שלפרש את מה שקורה על דרך השלילה זה לא מכללי המשחק, שהרבה אנשים זה כבר מחליש אותם. אבל זה תזכרו, זה כלל ברור, כי כל מה שקורה זה לטובתי, להצלחתי הנצחית, אבל פה אומר לקרב אותי, המושג לקרב זה לצמצם את הפער, את הפער. יכול ביני לבין תודעת האלוקות שבחיי. אז הזכרנו איזה מפתח קטן. כי אם למשל מישהו אומר לי דבר מה, ואני מנסה לפענח את זה בלי לצרף לזה את היום ואת המקום, זה הפסד. אם אני מצרף לזה את המקום ואת היום, ולראות מה זה מעלה בי אסוציאטיב את הצירוף הזה, זה כבר משתנה לטובה. למשל, כל רמז שאתם שומעים פה בשיעור, תדעו שזה ישר משמיים. סך הכל, המקום פה נקרא מרכז שמיים. כן, בבקשה. תודעת אלוקות זה לראות את האחדות שבכל דבר, שבכל דבר למצוא את השם יתברך. מול תודעת אלוקות, תודעת נפרדות, שכביכול יש כוחות שונים בעולם, כוחות שנאבקים ביניהם. תודעת אלוקות זה אומר שבכל דבר בבריאה יש את השם יתברך, ואין שום דבר שהוא לא לטובתי. והכל קשור באחד. אז אני חוזר לדיבור הזה שאמרנו קודם על ארבעת התכונות שצריך האדם המוצלח. זה להיות חכם, גיבור ועשיר. זה מכובד. אז חכם אמרנו ללמוד מכל אדם, ובעקבות זה הזכרנו את ארבעת המורים. הלומד מכל אדם. גיבור, הכובש את יצרו שנאמר. בכל אחד מהארבעה, החכם שבמשנה הביא פסוק, והפסוק הוא לא רק קישוט ספרותי, הפסוק הוא מעצים את זה, שנאמר, טוב ערך אפיים ומושל ברוחו מגיבור, איך? אז איך הפסוק? ומושל טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. זה הביטוי. טוב ערך אפיים מגיבור. ערך אפיים זה מישהו שיש לו נשימה ארוכה, שזה בא לבטא את הפך הכעס. ומושל ברוחו מלוכד עיר. לוחמה בשטח בנוי זה אחד הדברים הכי מורכבים. ללכוד עיר זה לא כמו ללכוד שטח פתוח. על מישהו מושל ברוחו, הוא טוב יותר מלוכד עיר. אבל תזכרו שזה גם, זה לא רק משפטי חוכמה, איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, אלא זה גם התוויית דרך לפתח את מימד החוכמה שבתוכנו ואת מימד הגבורה שבתוכנו. גבורה זה דבר שנצרך לאדם, וגם חוכמה זה נצרך לאדם. החוכמה בכל מה שאנחנו מכירים במובן של ידע נרכש וזה הכל נכון, אבל הכלי להיקרא חכם, להיות בתודעת החכם, זה הלומד מכל אדם. זה ההבנה שכל מי שאני פוגש, קודם כל יש לו משהו שהוא מעבר שלי אין. זה כבר הסתכלות אחרת. הוא נושא בתוכו איזה מסר. עכשיו, גם אם אני לא עסוק ללמוד מכל מישהו, אבל בוודאי מאלו שאני מתחכך איתם לאורך זמן ואני נוטה לא להעריך אותם. זה עצמו בונה אצלי את מימד החוכמה. איזה הוא חכם, זה הכוונה היא איך לקבל את האיכויות של חכם, איך לפתח ולטפח אותם בקרבנו. ואותו דבר עניין של גבורה. איזו גיבור. גיבור זה עניין שקשור באיפוק. איפוק זה לא הדחקה. איפוק זה לצבור את האנרגיה עד שאני אצטרך אותה לפרויקט המשמעותי שלי. זה בעצם בן אדם שיש לו אופק, יש לו סיבה למה להתאפק. למשל, יש בן אדם שמאוד חשוב לו להוציא את התואר באוניברסיטה, אז הוא מתאפק מללכת למסיבות בעונת המבחנים. אבל מה שנותן לו את הכוח להתאפק זה שיש לו אופק. בן אדם שיש לו אופק מקבל את הכוח להתאפק, ואז נוצר אפיק. מה זה אפיק? זה נתיב זרימה, אפיק שמוביל אותו אל היעד שלו. איפוק זה לא הדחקה, זה גם לא הכחשה. איפוק זה להשתמש בכוח בעת המתאימה. אז איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. היצר הוא כביכול זמין לפעולה בכל רגע, גם בזמנים שלא יצא מזה שום דבר חיובי. הגיבור הוא כובש את יצרו ומשתמש בו בעת המתאימה. וכובש את יצרו זה בעצם תהליך של בנייה. ואז בן אדם מגלה את האיכויות הגבורה הנמצאות בו. ותדעו לכם, או נדע לנו, שהתכונות הללו הן לא סתמיות. כי במקום אחר אומר חז"ל שבשביל לזכות לנבואה, שזו המדרגה הכי גבוהה של תקשורת עם הקדוש ברוך הוא, יש 10 מדרגות של נבואה, גם אינטואיציה זה אחת המדרגות, גם התבודדות. רבי נחמן אומר, כשמדברים עם הקדוש ברוך הוא, אפשר להקשיב תוך כדי הדיבור שלי עם השם, ולהתייחס לזה שהשם מדבר אליי דרכי. שימו לב, מדבר אליי דרכי במה שאני מדבר איתו. אומר, כמה שמדברים בינו לבין קונו, בחינת רוח הקודש. כך אומר רבי נחמן בתורה קופנון וב. המדרגה הכי גבוהה זה נבואה כמו שקיבלו אותה הנביאים. אבל כבר בכל שלב אני יכול, לכל אחד מאיתנו יש את המדרגה הראשונה, השנייה, השלישית, אם הוא רק לומד להקשיב לזה, אם הוא רק לומד לתת לזה אמון, לתת בזה אמון. חז"ל אומרים שמה שהיה נצרך אצל הנביאים, הנביא היה צריך להיות חכם, גיבור ועשיר. עכשיו, חכם, גיבור ועשיר, יש לזה גם את ההיבטים כפשוטם. אבל התנא במשנה בוחר לאמן את כולנו, כי זה ממש תרגיל, תרגילים, דרך כל הרביעייה הזאת, שהמשנה מוסיפה גם מכובד, שאנחנו באמת יכולים לפתח חוכמה. וזה לא רק שאנחנו יכולים לפתח חוכמה, אלא החוכמה, הגבורה והאושר, הם אמורים להזין זה את זה. אי אפשר לנתק את חלקי הקורס. זאת אומרת, בן אדם אומר, אני רוצה להוציא הסמכה רק בחוכמה, ואני מוותר על הדיפלומה בגבורה. כמה שאני כובש את יצרי, אני פתוח יותר ללמוד מכל אדם וגם לזהות את הלימוד. כמה שאני לומד יותר מכל אדם, ככה יש יותר כוח לכובש את יצרו, ועוד מעט נגיע לשער. זה כמו משולש או מרובע, תלוי אם נתייחס לסיומת של המרובע, שכל אחד מהצלעות שאני מטפח אותה, מעצימה אצלי את היכולת להתקדם בהכשרתי של הדברים האחרים. אז החכם הוא לומד מכל אדם. עכשיו באמת כתוב שם בפסוק שאומר מכל מלמדי השכלתי, כידותיך שיחלי. אז כל מלמדי זה אומר גם אלו שמלמדים אותי וגם בכלל כל מי שאני פוגש, הלומד מכל אדם. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. לכן, אחד הדברים שמפתחים את הגבורה זה להתמודד עם מה שמכונה אצלנו בלי. בלי זה אתר תיירות מפורסם באינדונזיה, עם הרבה קוקוסים ואננס ופפאיה ועוד דברים, וגם בלי זה רצון לא מבורר. כאילו חשק מיידי כזה. כמה שבן אדם עובד, יש לרצות ויש בלי. כשבן אדם מצליח להימנע מהבלי, הוא מפתח את הגבורה שבתוכו. עד שהיא תהיה זמינה לו באמת בדברים הקריטיים שאליהם נצרכת גבורה. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. היצר הוא לא מעוניין, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מעוניין בביטולו של היצר או בכלייתו, אלא לכבוש אותו עד למקום שבו הוא ישרת אותי בגבורה. איזה הוא עשיר, שמח בחלקו שנאמר, יגיע כפיך תאכל, אשריך וטוב לך. אז שמה העניין הוא, קודם כל עשיר הוא שמח בחלקו. המילה חלקו זה יכול להישמע מה שיש לו, וזה יכול להישמע חלק מתוך השלם. עשיר זה כבר במצב החלקי, הוא שמח בו. זאת אומרת, עשיר זה מי שהיש בחייו משמח אותו. כי אם יש לבן אדם ממון או רכוש, אבל זה לא משמח, זו מילה מאוד ברורה. שמח. אם הוא לא שמח, אין בזה מן העשירות. וגם את המילה עשיר ניתן לדרוש כנוטריקון ער יש. בשפה של ימימה המושג יש זה תמיד היש החיובי. להיות ער ליש, להיות ער ליש שבחיי. המילה עשיר מורכבת מהאותיות ער יש, שאני ער ליש. ואמרנו, למרות שלא אומרים יש מה, של ימים לפחות, היש, המושג יש, להיות ער ליש, זה תמיד מההקשר החיובי. את אותה מילה של עשיר אפשר גם לקרוא כיש רע. זאת אומרת, אנחנו לשים את המילים כרצוננו. עכשיו, מה הפסוק אומר? יגיע כפיך כי תאכל. יגיע כפיך כי תאכל. אשריך וטוב לך. לכאורה, הקשר בין השמח בחלקו לבין היגיע כפיך לא כל כך מובהק, אבל ברור שקודם כל עמל ידיים הוא מביא שמחה. כמה שבן אדם מזיז את גופו, כמה שבן אדם, גם אם הוא מתפרנס מהייטק או מלהיות ברוקר שאין לו כמעט הזדמנות להפעיל את ידיו, או לפחות לא במובן של יגיעה, אולי להקליט קצת, כדאי למצוא לו עניין שבו התייגע, למצוא... אז השמח בחלקו זה אומר לשמוח בחלקיות. החלקיות המשמחת. איך מגיב נותן המתנה שהוא רואה שאותו אחד שהעניקו לו את המתנה נורא שמח בה? זה עושה לו חשק לתת עוד. אם מקבל המתנה מתבאס מכך שזו מתנה חלקית, מה זה עושה לנותן המתנה? לא נותן לו חשק להמשיך ולהעניק. אז השמח בחלקו זה לא רק שהוא שמח כבר עכשיו, הוא מושך אליו עוד ועוד שפע. השמח בחלקו גם זה אומר שכל מה שהוא יקבל כל הזמן יזין אותו. וכשבן אדם לא שמח בחלקו, זה מה שיקרה בפועל, שלא משנה כמה שיהיה לו, הוא תמיד יהיה קשוב למה שחסר, למה שעדיין איננו. ופה אני מבקש לומר, שבשביל לפגוש את השמח בחלקו, שהחלקיות השמח אותנו, מוכרחים לעבור דרך הלומד מכל אדם, ודרך הכובש את יצרו. תרגולי כובש את יצרו. ואז מגיעים לעניין האחרון, שהוא מכובד. והזכרתי את כל המשנה הזאת, כי רציתי עוד קצת להעמיק במכובד. אבל ככה הקדוש ברוך הוא נותן לנו ללמוד בצוותא, שבשביל להגיע למילה מכובד, דיברנו קצת מהחכם ומהגיבור ומהעשיר, מהרמזים שהקדוש ברוך הוא שולח לנו כל יום, דרך מחשבה, דיבור ומעשה, ודרך היום, האדם והמקום. אז גם כשאני לומד מכל אדם, זה לקשר את זה ליום ולמקום, הלומד מכל אדם. אז מה יש בו במכובד? איזה הוא מכובד? המכבד את הבריות, שנאמר, כי מכבדי אכבד. לפני שאני אזכיר קצת על הפסוק, תראו דבר מעניין. בתחילת המשנה מוזכר התואר אדם. בסוף המשנה מוזכר התואר, איך נקרא הטיפוס שצריך לכבד אותו? איזה הוא מכובד המכבד את הבריות. שואלים למה המשנה לא שומרת על אחידות לשונית. אז אצל חז"ל יש היררכיה בהתפתחות האנושית. המדרגה הכי גבוהה נקראת אדם או איש. מדרגת הביניים נקראת אנוש. המדרגה הכי תחתונה, שבן אדם שלא עשה עם עצמו שום עבודה רוחנית, היא נקראת בריאה. עכשיו, תחשבו על אותו בחור שנאמר הרבי בישיבה אמר לו, לך תלמד עם פלוני, תהיה החברותא שלו. אחרי כמה זמן הרבי רואה שהם לא ביחד. שואל אותו הרבי, למה אתם לא לומדים ביחד? אומר, אין מה ללמוד ממנו. אומר לו הרבי, אבל כתוב איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. אז עונה אותו בחור דמיוני בהתרסה, רבי זה בן אדם? זה אם הוא בן אדם הייתי לומד ממנו. המשנה אמרה לומד מכל אדם, זה לא בן אדם זה. אלו, אז קודם כל כבר מצאתם שיש תירוץ איך לא ללמוד ממישהו. צריך רק להגדיר אותו כלא בן אדם, ואנחנו משוחררים. אלו, הוא לא בן אדם? אם הוא לא בן אדם, אז איזה תואר הוא מקבל? בריאה. אם הוא בן אדם, אז השיעורי בית הם ללמוד ממנו. אם הוא בריאה, אז השיעורי בית הם לכבד אותו. עכשיו, מה זה לכבד? לכבד זה לגלות, לתת לו לגלות את נקודת ייחודיותו. ופה אני רוצה שנשים לב לפסוק, כי הוא ממש, אמרנו, לכל אחד מה חכם גיבור ועשיר הובאה פסוק תומך. שם הפסוק אומר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו, זה הפסוק המלא. הקדוש ברוך הוא אומר, מי שיכבד אותי, אני אכבד אותו. ומי שיבזה אותי, לא נאמר חלילה שאני יבזה אותו. הוא בוזאי, מי שמבזה אותי, הוא יהיה קל, הוא יהיה קל בעיני הבריות. קל, זה הכוונה היא, קל דעת, ההפך ממכובד. עכשיו, מי הוא הדובר בפסוק שאומר, כי מכבדי אכבד? הקדוש ברוך הוא בעצמו אומר את זה כביכול. מי ש... אבל איך זה קשור למכבד את הבריות? מה זה קשור למה שקראנו עכשיו במכבד הבריות? אלא אומר לנו חז"ל דבר עצום. למצוא מישהו שבשיפוט שלי הוא גורנישט, תרגום לעברית כלום, ולכבד אותו זה לכבד את היצרן. זה לכבד את הבורא. זה הרבה מעבר למי לכבד את העומד מולי. ואת זה לא היינו יודעים בלי התנא שמביא את המצמיד לזה את הפסוק מספר זה, כי מכבדי אכבד. דווקא באותו בן אדם שהוא חסר ערך בשיפוט שלי, ככל הנראה מוטה, אבל גם, אומרת לה משנה, גם אם שפטת אותו והחלטת שהוא בריאה, או תמצא אל דרך לכבד אותו. ובאותו רגע שכיבדת את האדם שנראה חסר כל ערך, בעצם כיבדת את הקדוש ברוך. כי מכבדי אכבד. כי מכבדי אכבד. עכשיו, כשאנחנו נכנסים למקום הזה, אנחנו מקבלים בחיינו את תודעת החכם גיבור עשיר ומכובד, זה כבר אחרת לגמרי. שנבין מה המשמעות של זה. אני אתחיל עכשיו מלמטה למעלה. המכובד, הקדוש ברוך הוא אומר, איך אנחנו נהיה מכובדים? כי מכבדי יכבד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יכבד אותנו. מה זאת אומרת? זה יאפשר, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו את התנאים שהמהות שלנו תוכל להתגלות. תראו, בשטחיות של אהבה וכבוד, להגיד למישהו מחמאות זה אהבה. לשתוק ולהקשיב לו בשימת לב זה כבוד. יש אנשים שיכולים להגיד הרבה מילים אוהבות לזולת, אבל דיר בלק הם יפתחו את הפה. עכשיו זה כבר הסתכלות אחרת. כי אז זה אומר, כל מי שאני פוגש ואני מכבד אותו, יש לי פה בעצם הזדמנות. מה זה לכבד את הקדוש ברוך הוא? זה לגלות את הקדוש ברוך הוא, לגלות תודעת אלוקות בתוך אותה התרחשות. גם אתם יודעים מה זה עושה לזולת שאני מתבונן בו כניצוץ אלוקות, כשאני מתבונן בו כבריאה יקרת ערך? הוא בעצמו כבר מתחיל להסתכל, הוא רואה את עצמו באור אחר. ואז העשיר, השמח בחלקו, מגלה כמה הוא עשיר, וכמה הוא חכם, וכמה הוא גיבור. עכשיו, כשרוצים לעבוד על העניין הזה, העניין הוא שבכל שיעור אנחנו מדברים על נושאים אחרים, אבל בוא נאמר שיש בן אדם שהמשנה הזו מדברת אליו, והוא רוצה להיכנס לסדנת חכם גיבור ועשיר ומכובד. אז הדרך להתחיל זה מאיפה שהכי קל ומאיפה שהכי קשה. זאת אומרת, מאיפה שהכי קל, מבין ארבעת הדברים הללו, לטפח את זה. יש גישה שאומרת שדווקא שאיפה שקל, משם אני בונה את עצמי. זה כמו בעניין של טיפוח הכישרונות שלנו. יש בן אדם שאומר, הכישרון הזה הוא כבר במיטבו, בוא נעבוד על דבר שעוד לא מפותח אצלי. אבל יש גישה שאומרת שדווקא להעצים את החזק, לחזק את החזק, וזה תורם לכל שאר הדברים. ובנוסף לזה, אפילו כנקודה אחת, ביום להיות בקשר עם איפה שקשה לי מבין ארבעת הדברים הללו, ובעיקר לתעד את זה ביומן. בן אדם מחליט שנאמר הוא הולך עם המשנה הזו למשך שבוע או למשך 21 יום, והוא מתעד מדי יום את הדברים העיקריים הזכורים לו של החכם גיבור ועשיר. הוא מכובד. ואז שינויים מתחילים להתרחש בחיינו לטובה. לא הרי התלמיד שלא מודע להיותו חכם גיבור עשיר ומכובד, לתלמיד שהוא חכם גיבור עשיר ומכובד. לא הרי דייט שמי שבא לפגוש אותך בא לפגוש מישהי שהיא חכמה עשירה ומכובדת. אנחנו כך, שפת הגוף שלנו היא של חכם, גיבור, עשיר ומכובד. הוא הולך אחרת, הוא נראה אחרת, הוא מדבר אחרת. חכם, גיבור, עשיר ומכובד. כל דבר משתנה כתוצאה מזה. רק מה שעושה את ההבדל, האם אנחנו רואים את זה כפתגמי חוכמה, אנחנו מכירים, אני מניח שלרובכם המשנה הזו לא חדשה. את הציטוטים ידענו להגיד. אבל האם בעקבות המשנה הזו חיינו בתודעת הגבורה והאושר והחוכמה והמכובדות? זה הזמן. מי שהגיע לפה השיעור הערב, זה לא במקרה, הזמינו אותו ליהנות ממנמי האושר, המכובדות, הגבורה והחוכמה. עכשיו, זה לא רק איך אחרים יסתכלו עלינו, כי באמת עושר נותן מעמד חברתי, כנ"ל גם גבורה, כנ"ל גם מכובדות. וקודם כל, ביני לביני משהו מאוד מתרחב. רק להבין את העניין הזה של החכם שהוא לומד מכל אדם, יש גם את החכם האחר שכל כך מחזיק מעצמו שהוא לא מסוגל להקשיב לאף אחד, שהוא ישר מבטל את כולם. בסיפורי מעשיות, במעשה מחכם ותם, רבי נחמן לוקח את החכם לפעם ראשונה בספרות היהודית שהמילה חכם מוצגת באור שלילי. אנחנו רצה בעצם לתעד תופעה שהיא קורית בחיים, שאנשים בשם החוכמה ובשם הכישרון המופלג שלהם, הם הופכים להיות בלתי נסבלים מבחינה חברתית. כמו שמובא שם בסיפור בכמה וכמה פרטים, שהוא היה החכם שם, לא היה לו עם מי לדבר, הכל היה בלב כלו. כל היה בעיניו כלא, זאת אומרת, הוא ביטל במחשבתו כל דבר. ופה זה החכם. במודעת דרושים הבאה שיבקשו אתכם, יהיה כתוב שם דרוש חכם, גיבור, עשיר ועשיר. ויש בתוכנו מקום שירצה לבטל את זה, כי זה לא באמת השירות שעליה אני חולם, ולא באמת גבורה, ולא באמת חוכמה. אל תזכרו, זה המבוא שנכנסים להיכלי החוכמה, גם במובנים המוחלטים הידועים לנו, ואל היכלי העושר, ואל היכלי הגבורה. כתוב שהקדוש ברוך הוא יאיב חוכמה לחכימין, מביא חוכמה לחכמים. שואלים את זה חז"ל, זה לא חוכמה להביא חוכמה לחכמים, חוכמה צריך לטיפשים. עונה הגמרא, לא. הקדוש ברוך הוא מביא חוכמה למי שיודע להשתמש בחוכמה. כי אם יש חוכמה שמבטלת את הזולת, או אם יש חוכמה שגורמת לי לא לראות, לא לסמוח בחלקי, זה לא חוכמה. התחלתי מקודם להגיד שכל הארבעה מזינים אחד את השני. אז יש הגיבור שבחכם, ויש העשיר שבחכם, ויש המכובד שבחכם. אנחנו לא בנשפוט אותם, רק רציתי לחדד את הנקודה הזו, פחות להתעסק איתם, יותר איך להרים את עצמנו, להיות חכמים גיבור שירים. שיכול להיות מצב שיש אהבה, אבל אין כבוד. כי בנם אין לו את המודעות, אז מה זה נקרא כבוד? כבוד זה לתת מקום לדעה של הזולת, לתת לו מקום גם אם אני לגמרי לא מסכים עם זה. אז עכשיו נכנסנו לזה עוד שלב, שיש בכל אחד מהארבעה, אפשר להגיד, יש את החכם שבחכם, ויש את הגיבור שבחכם, ויש את העשיר שבחכם, ויש את המכובד שבחכם. ככה אפשר לבנות טבלה שלמה. רק יאמר, לפתח את זה רק את ההתחלה של זה. החכם שבחכם, זה היכולת, דרך הלמידה הפשוטה, באמת ללמוד משהו מהזולת. הגיבור שבחכם, כשאני פוגש מישהו מעצבן ואני רוצה ללכת ממנו, או לקטוע אותו את דיבורו, או להעיר איזו הערה צינית, אז ההימנעות מזה והמשך הקשב זה ממש הגיבור שבחכם. הבנתם מה אני עושה? אני פשוט לוקח את כל התכונות מתוך אותה משנה ולש את זה, עושה מזה צירופים שונים. ואז גם העשיר שבחכם. גם אם הוא אמר רק רעיון קטן, או אני רואה את צורת הדיבור שלו, או משהו אפילו מועט. אז זה העשיר שבחכם, שהוא ער אפילו ללמוד על המשהו קטן, על המשהו מינורי שיש מהזולת. עכשיו, בתוך כל זה, של החכם, גיבור עשיר ומכובד, צריך לדעת שלפעמים כל הרעיונות הללו הם לא פעילים. למה הם לא פעילים? שלפעמים עולה לבן אדם צער גדול בעקבות עניין לא רצוי בחייו, והצער הגדול הזה לא נותן לו אפשרות להיות בקשר עם כל התובנות הללו. ואני רוצה להזכיר שתי מקומות מליקוטי מוהר"ן שרבי נחמן נתן טקסטים של התמודדות עם צער, ואני אומר את זה בעיקר כהנחיה ביבליוגרפית, וזה לא שאנחנו עומדים ללמוד את זה עכשיו, כי אנחנו ממש בדקות הסיום, אבל אני רוצה שתדעו היכן לפתוח בעת הצורך. אז טקסט אחד זה נקוטי מאורן, תורה סמך אי, שאומר רבי נחמן כך. אני קורא את זה בלי לבאר, כי המטרה שלי זה רק להפנות אל המקור. אך עיקר הצער שיש לאדם מהאיסורים שעוברים עליו חס ושלום, הוא רק מחמת שלוקחים מהאדם הדעת, עד שאין יכול להסתכל על התכלית שהוא כולו טוב. ואז מרגיש צער וכאב האיסורים. כי כשיש לו דעת, הוא מסתכל על התכלית, אינו מרגיש כלל הצער של האיסורים. והוא מעריך בעניין הזה, אחרי זה בתורה רי שנון בלקוטי מוהר"ן, הוא אומר כך, דע, שכל מיני צער, וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום איסורים ואינו מרגיש שום צער. כי השם נתן והשם לקח. עכשיו, מה זה? רשנון. כן, אני מדלג קצת, ואז הוא אומר, האיסורים קלים מאוד ונוחים להתקבל, בעת שיודע בדעת ברור שהכל בהשגחה מהשם יתברך. ומכל שכן, אחרי זה הוא אומר, ועיקר הצער מהאיסורים הוא מחמת שנוטלים ממנו הדעת כדי שירגיש האיסורים. אז הוא אומר רבי נחמן שלא, אם רוצים באמת שהאיסורים יפעלו על האדם, זה לא מספיק שעושים לו דברים שכביכול לא רצויים, צריך לזה פעולה משלימה, לקחת לו את הדעת. ואז הוא זוכה להיות בצער, ולכן עיקר הנחמה זה שמחזירים לבן אדם את הדעת. לא עושים אידיאולוגיה מצער ואיסורים. רק מה זה בעצם המושג נחמה? אנחנו אומרים שעיקר הנחמה על ידי אמונה. על ידי אמונה נתיישב הדעת. כי אז האיסורים בעצם חוזרים להיות במידה שלהם, ולא תופסים אותו למשך כל היום, כי בזה בעצם אמרנו שלפעמים שהצער תופס את הבן אדם, אז כל התובנות של איך להתפתח לא רלוונטיות, כי הצער כל כך יושב עליו מול אותו עניין. אבל אם בן אדם יודע להכיל את הצער, זה לא להתעלם ממנו, אבל לתת לו את מקומו המתוחם במידה, אז הוא גם זוכה לכל מה שראוי לו לזכות. כי אם הצער תופס את מלוא שימת הלב, זה אומר שאנחנו לא בקשר תודעתי גם עם המתנות שזמינות לנו, כולל ברגע זה. אז תודה להיותכם, תודה על הפנים המאירות, תודה על הלב הפתוח, תודה על הקשב. אני שמח מאוד בשבילכם שתזכו להיות חכמים, גיבורים ועשירים ומכובדים. אני מניח שלכולכם, או רובנו, עכשיו קורצת יותר העשירות משאר שלושת הזה, אבל אנא לא להזניח את, לא להזניח את הגבורה, את החוכמה ואת המכובדות, כי הם ממש, כמה שנותנים להם תשומת לב, הם מכינים את העשירות במצע הכי מכובד והכי ראוי לה שתגיע.